טוב, שלום לכולם, חנוכה שמח. זה יהיה שיעור יחסית קצר על עניינו של חג החנוכה, כמובן בתוך ההקשר של מה שאנחנו חווים השנה, המלחמה. והפעם אני רוצה לדבר על נושא שקצת לא מדברים עליו בחנוכה, והייתי אומר אפילו קצת מדחיקים אותו, וזה פרשיות השבוע של ימי החנוכה. פרשיות השבוע של ימי החנוכה, כל יום אנחנו קוראים את פרשיות הנשיאים. בסדר? זה הרבה, יצא לי כבר הרבה אנשים לשאול אותם מה קוראים בחנוכה, ומסתבר שיש הרבה שפשוט מדחיקים את זה. תכף נסביר למה, אבל כאילו, כן, קוראים שם פרשיות הנשיאים. חנוכה לא רק מדליקים נרות, אלא כל יום בשחרית קוראים בתורה את פרשת הנשיאים. פרשת הנשיאים מופיעה בפרשת נשוא בספר במדבר, ששם מדובר על 12 נשיאי ישראל שהקריבו קורבנות בחנוכת המשכן. עכשיו, למה אנשים ככה פחות, זה לא ככה תופס יותר מדי נפח הסיפור את פרשת הנשיאים? א', לא לגמרי ברור מה הקשר לחנוכה. זאת אומרת, יש לנו את הקשר של חנוכת המשכן, אז חנוכת הזה, אבל זאת אומרת, זה גם לא לגמרי מתואם, כי חנוכת המשכן שלנו בחנוכה היה 8 ימים. פה זה 12 נשיאים. טוב, אז בזאת חנוכה אנחנו קוראים לזה 4 נשיאים יחד, ככה, כדי לצמצם את הפער. אבל אתם מבינים שזה לא, זה לא שהפרשה הזו נכתבה על חנוכה. חנוכה זה מדרבנן. הלבישו את זה. אבל הסיבה לדעתי היותר, נקרא לזה פסיכולוגית, שפרשת הנשיאים זה אחת הפרשיות היותר, נקרא לזה, מעצבנות שבתורה. כן, חלילה, מעצבנות. אחת הפרשיות המתישות שבתורה. למה? מדובר כאן על נשיאים שמביאים קורבנות. אנחנו תמיד, כשאנחנו מגיעים לקורבנות, אנחנו בשלב מאבדים קשב, כאילו, הפער, איל כבס, כאילו, זה דברים שנראים לנו מאוד רחוקים ולא מובנים. אבל פה יש אקסטרה בעיה. יש פה חזרה של 12 פעמים על אותם קורבנות. אין לו דבר כזה בתורה. איך שאתה קורא, לא יודע, פרשת פנחס, יש שם כל מיני קורבנות ציבור. בסדר, אז יש פסוקים שמדברים על שבת, קורבן מועד, קורבן שלוש רגלים, חודש, אז אתה אומר, טוב, חודש טיפה גיוון. פה 12 פעם, טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה, והביא את קורבנו, קראת כסף אחת, 30 משקלה, 40 קודש, שני מלאים, סולת מלאה, זה משגר, פער אחת, 10 זעם מלאקטור, אנחנו יודעים את זה בעל פה, מרוב שזה חוזר. כן, פעם באתי עם איזה ילד שהוא ילד בר מצווה, אז הוא אמר לי שהוא דווקא מאוד שמח שנפל לו פרשת נשוא. למה הוא אומר, אני את הטעמים, אז יכולתי, חצי פרשה זה אותם טעמים. טוב, אז יש גם רווחים מזה. אבל מעבר לזה, כמו שאמרנו, זו פרשה מאוד לא מובנת, ואת פעם, הקשר שלה לחנוכה לא ברור. וכאן אני רוצה בשיעורון הזה, לתת איזה קריאת כיוון, איך הפרשיות, הפרשה הזו היא מאוד קשורה לחנוכה, ועוד יותר קשורה, כאמור, לימים הללו. קראתי לזה נשיאי המלחמה. בסדר? דבר ראשון, נדבר על הרעיון הזה של נשיאים. כן? פרשת נשיא עוסק בנשיאים. נשיא זה תפקיד בעם ישראל שהוא שונה ממלך, שופט, כהן, נביא. יש כמה תפקידים בעם ישראל, שוטר יש לנו גם. כהן ונביא, בסדר, זה אנשי הרוח, אנשי הדת, לא ניכנס לזה. אבל נשיא, מה התפקיד שלו? כאילו, הנשיא הוא זה ששופט את העם? לא, יש שופטים. הוא זה שהוא שוטר, הוא זה שאוכף את החוק? גם לא, יש שוטרים. גם לימים לעתיד לבוא, יש מלך. נכון? יש מלך ונשיא. נשיא, התפקיד שלו, בכל שבט היה נשיא, התפקיד שלו לא היה לנהל את הניהול השוטף היומיומי של השבט. אלא נשיא זה מלשון להתנשא. להתנשא זה להתרומם. כן, היום אנחנו משתמשים בזה בהקשר שלילי, של להשתחצן, אבל במקור להתנשא זה להתרומם. נשיא היה לו תפקיד. תפקידו היה לרומם את רוחם. זאת אומרת, הוא היה איזה מדרגת ביניים כזו, בין נביא וכהן לבין מלך ושופט. בין נביא וכהן זה אנשים שמתעסקים אך ורק בקודש. שופט, שוטר, זה אנשים שמתעסקים אך ורק בחול. נשיא זה איזה מציאות ביניים כזו, שהיה מסתובב בעם, ושוב הוא היה מודע למה שקורה בעם. כהן ונביא לא בכלל לא מתעסקים, הם שם למעלה. אבל הרעיון היה לקחת איפה שהעם נמצא ולרומם אותו. היכולת הזו לרומם את המציאות, זה מיוחד לחג החנוכה. חזל אומרים על הפסוק, לך השם הממלכה והמתנשא לכל הראש. לך השם הממלכה, דורשים חזל, זו מלחמת עמלק. המתנשא לכל ראש, זו מלחמת גוג ומגוג. מלחמת עמלק זה ביטוי למלחמה קיומית פיזית של עם ישראל. כאילו ש... זה... יש כאלה מלחמות. גוג ומגוג זה המלחמה שתהיה באחרית הימים, ששוב לא ניכנס, זה נושא ענק, אבל בגדול גוג ומגוג זה לא רק מלחמה פיזית, אם בכלל. בעיקר מלחמה תרבותית רוחנית. יש איזה עניין שאנחנו כבר נמצאים מאות שנים בגוג ומגוג. כאילו אנחנו נמצאים פה כל הזמן באיזה תהליך שעם ישראל כבר שב לארצו, והדברים הולכים ומתבררים. חנוכה, שוב, זה מלחמה מלחמת ביניים כזו. המלחמה בחנוכה הייתה לא רק על הקיום הפיזי של עם ישראל, היה גם קצת כזה, אגב. לא הוא גזר גזרות דת על ישראל, לא. אנטיוכוס גם רצה, לפחות באופן חלקי, הרג מאות אלפי יהודים, זה לא עשרות אלפי יהודים, היה שם גם... אבל עיקר עניינה של באמת מלחמת המכבים ביוונים, זה היה מלחמה על הרוח. משהו שהתפקיד לנסה, לנסה את עם ישראל. כמו המלחמה שאנחנו נמצאים בה עכשיו. המלחמה שאנחנו נמצאים בה עכשיו זה לא רק מלחמה על הקיום הפיזי של עם ישראל. יש כאלה בטעות חושבים ממש. א', אנחנו לא ברמה של קיום פיזי, כן? מדינת ישראל לא חלילה פה עומד לפני השמדה. אבל אני רק אומר, גם שיש פה איזה תרחיש למלחמה איומה ונוראה של אלפי הרוגים, עדיין, המלחמה הזו, מי שעוד לא הבין, זה מלחמה שבאה לברר דברים מהותיים ותרבותיים פה בעולם. היא נגרמה בגלל שהיה אשליה שלא צריך את הזהות והתרבות היהודית, ולכן גם היה את הקונספציה והחולשה, וגם הפתרון שלה זה לא יהיה עכשיו רק בניצחון צבאי. יש כאן משהו שאנחנו רואים מול עינינו, שהולך ומעורר את עם ישראל, ולא רק את עם ישראל, את העולם כולו. המלחמה הזו התחילה להקות גלים, היא לא הסוף, היא לא גם ההתחלה, היו גם לפני זה, אבל היא לא ספק תרמה פה עכשיו לכל התעוררות של העולם החופשי מול הברבריות המוסלמית, רואים את זה עכשיו בכל העולם, שוב, זה דברים שלא ברוכים, משכו, יפסיקו, שאני אומר, מלחמה זה לא עכשיו משהו רציף, זה גם יכול להיות עכשיו שיהיה עכשיו הפסקה ב-20 שנה לחימה, אבל בפרספקטיבה של עוד 200 שנה יציינו את המלחמה הזו כמלחמה, שהעולם התעורר והבין, התחיל להתעורר והבין שיש פה מאבק בין אור לחושך. זה המלחמות שצריך בשבילם נשיאים. ומה הנשיאים עושים? שימו לב. והיא ביום קלות משה, אני קורא עם פרשת נשוא, והיא ביום קלות משה להקים את המשכן והימשך אותו ויקדש אותו את כל כליו. שוב אמרנו, המטרה פה, הקמנו כבר את המשכן. עכשיו הנשיאים זה לרומם את המשכן. זה, המציאות הפיזית כבר קיימת. אנחנו עכשיו צריכים להתנסה ולהיאבק על משהו יותר עמוק. והקריבו נשיא עשר לאשי בית אבותם, והביאו את קורבנם לפני השם, 6 עגלות צב ו-12 בקר עגלה על שני הנשיאים. הנשיאים מביאים את הקורבנות שלהם, שתקף נראה מהם, בעגלות צב. עגלות צב זה מושג בתורה שיש לו, זה מילת קוד. עגלה זה משהו מסיבי שהולך ומתגלגל לו. עגלה מלשון עיגול, כן, שהגלגלים הם עגולים וגלגלים. עגלות צב זה עגלות שהן מחוסות, כמו צב, שהן נראות כמו צב. כן, לא יודע, פעם, הייתי פעם סרטים על המערב הפרוע, אז היה כזה עגלות שהן היו שם הערבה, זה היו ככה הולכים עגלות מנופחות כאלה, אז שם זה כנראה עגלות עם כיסוי צמוד, אבל עגלות צב. יש הסבר עמוק בקבלה, שאומר שיש שתי צורות גיאומטריות, עיגולים ויושר. יש עיגול שזה מבטא את העולם הזה. עיגול זה צורה גיאומטרית כזו סגורה. הטבע שמתגלגל לו, שהוא משהו שמתגלגל לו בעגלה כבדה. כאילו החיים, המציאות, החומרית וזה. ויש לעומת זאת יושר, יושר זה קו ישר, כאילו משהו שפורץ את המעגליות. אנחנו לוקחים את עגלות הצו, הנשיאים לוקחים את עגלות הצו, את המציאות החומרית הטבעית, ומגלגלים אותה לעבר המשכן. מופיע בספר שופטים, שכאשר נשבע אהרון ברית השם בידי הפלישתים, ואז הם שמו אותו בבית דגון, ודגון התרסק, נכון? אז הפלישתים הגיעו למסקנה שצריך להחזיר את זה לבית ישראל. מה הם עשו? לקחו עגלה עם שתי פרות, שמו עליה את הארון ברית השם, אמרו בוא נראה לאן העגלה הולכת, והעגלה, הפרות מעצמם הלכו לכיוון בית שמש, לכיוון בית ישראל, גבול ישראל, אז הפלישתים נתנו לארון לחזור לארון ברית, לגבול ישראל. חזל דורשים דבר מדהים, אומרים שבזמן שהפרות הלכו לכיוון, לכיוון גבול ישראל, הפרות התחילו לשיר רוני, רוני השיטה, שיטה זה בתת, החיטה. שוב, פרות, עגלה, זה הכל ביטוי שוב, לעולם הזה, לבהמיות, לחיטה, זה האוכל. ארון ברית השם, אתם מבינים? הוא מנסה את רוני, רוני השיטה, תשירי החיטה. הכוחות הבהמיים במציאות, שהם מתקרבים עם ארון ברית השם, שהם מתקרבים אל הקודש, הם הולכים ומתנסים. זה הרעיון. נשיאי נשרי ישראל הם מביאים בשני עגלות צו, ואז מה הם מביאים? שימו לב, בכל אחד מהנשיאים הוא מביא קורבנו, כערת כסף אחת, כערת כסף, שוב, זה ביטוי לכלי קיבול כסף, של, שאדם כוסף אליו, שאדם רוצה אותו בעולם הזה. 30 ומאה משקלה, מספר 30 ומאה זה מספר שמבטא מציאות חומרית מפותחת. גיל 13 זה גיל המצוות. גיל שהנער הוא עבר את... זה מתחיל עוד פעם לכם פה בתורת הקבלה. 6 זה מספר שמבטא את עולם הטבע. 6 ימי השבוע, 6 הצדדים של המציאות, 6 הצדדים של הקובייה, 3 המימדים, אורך, רוחב וגובה. ו-12 שבטי ישראל זה עולם הטבע, מה שנקרא, בריבוע. כאילו זה מציאות כזו חומרית שמכסה פה את כל 12 צדדי המציאות. 13 זה כאילו אחד מעל. זה לקחת את העולם הזה ולנהל אותו עם כל המורכבות וכל הסיבוכים שלו. לכן יש לנו 13 מידות שהתורה נדרשת בהן. מידות שאתה נדרשת בהם זה, שוב, היכולת של האדם לקחת את העולם הרוחני ולנהל איתו את כל הפרטים של התורה. קיצור, זה בר מצווה. הילד מגיע לשיא, מה שנקרא, הקומה החומרית שלו, שעכשיו הוא גם יכול להתחיל לנהל את זה מתוך 12, זה כאילו שיא הקומה החומרית, וב-13 הוא מתחיל לנהל את זה עם הקומה הרוחנית. אצל בנות כבר ב-12 יש להם כבר את הקומה הרוחנית. זה... 130 זה 13 כפול 10. כאילו, איזה מציאות, 30 ומאה משקלה, מזרק אחד כסף. מזרק זה היה כזה כלי קיבול שהיו את הדם של הקורבנות במקדש, שהיו שמים בתוכו, כן, היה לו ידית, ואסור היה לשים אותה לארץ, כדי שהאדם לא יתקרש. שוב, דם, זה המציאות ה... אתה מבין, הפראית, לוקחים פה את העולם הזה על כל העוצמה שבו, 70 שקל, שוב, 70 מספר, 70 פרים כנגד אומות העולם, 70 סקנים, גם איזה מספר שמבטא סוג של טוטליות, 7 כפול 10, שקל בשקל הקודש, שניהם מלאים סולת בלולה בשמן המנחה. סולת זה הקמח הכי מובחר. עם שמן למנחה. זה סופגניה של רולדין, כזה משהו רווי בשומן זה. כף אחת, 10 זהב מלאה קטורת. שוב, כף זה גם כלי כזה שנכון, אתה מוציא את מה שיש במרק עם הכף, זהב. זהב זה זהב. כאילו משהו של מאוד מאוד נוצץ שאתה רוצה אותו, תביא את זה, זהב. 10 זהב, שוב, 10, מספר שמבטא שלמות, מלאה קטורת, קטורת, בסדר? זה הסממנים שהיו בכל סוגי האבקות, כל סוגי הריחות, כל סוגי הטעמים שהיו מעורבבים יחד, עם אחד יותר מדי. 10 זה מספר שמבטא שלמות, 11 זה אחד יותר מדי, היו 11 סממנים בקטורת, 11 ארורים יש בתורה. קיצור, כל מה שיש בעולם, גם הדברים השלילים, הכל זה נמצא בקטורי, קטורי זה קטיר, בארמית זה קושר. מקשרים את הכל יחד, פר אחד בן בקר. פר זה בעל החיים הכי עוצמתי. פר זה שור, רוב תבועות בכוח שור. מלשון פרה ורווה. פרה, זה פריה ורבייה. מפרה את הקרקע. לוקחים את המסיביות של החיים, של הבקר שזה, איל אחד. איל אחד זה המציאות שפורצת דרך, כן, מקפץ על הרים, מדלג על הגבעות, כזה משהו עם חוזק, קרני איל. כבש אחד בין שנתו אל עולה. כבש זה בעל חיים כזה שמסתובב במעגלים. הם מקריבים אותו כל יום עולה תמיד כזה. זה העולם הזה, בניחותה, אתה מבין? איל זה יאללה מלחמה. כבש זה, תן לי לעשן סמים קלים. כאילו זה, אבל זה גם חלק, אתם מבינים, מה... לא לעשן סמים קלים, כן, זה לא שלא פה, פה הסתה ושידור. אלא גם הצדדים של העולם הזה היותר נינוחים. בסדר? סעיר עזים, סעיר עזים זה הכוח שמבטא פראות, קלה סעיר וחותנו, סב נמשל לסעיר, סעיר זה עז, כן, אז משון עזות, זה כזה בעל חיים מקפצץ כזה, נקרא בהמה דקה שעשו לגדל בארץ ישראל, כי רואה בשדות אחרים, משהו בעל חיים חסר שליטה, שערה, יחד עם זה לחטאת, זה כדי לחפר על החטאים שיוצאים מההשתוללות פה בעולם הזה, ולזבח השלמים, קורבן שלמים שכולו עולה שלמים להשם, בקר שניים, אלים חמישה, עתודים, עתודים זה גם, זה עז, זה טייש, כאילו אותם, שוב, בעלי חיים כאלה פראים, 50 כבשים, 5 כבשים בני שנה, 5. זה הקורבן של הנשיא, אז זרקתי פה את זה ממש ברמזים, אבל בגדול, הנשיאים מביאים את העולם הזה על כל המרחבים שלו. אבל אנחנו צריכים לנסה פה את המציאות, בעגלות צו, בדברים שמתגלגלים בקצב כמו צו, קצב איטי, לאט לאט, צריך לרומם. על זה צריך לחזור 12 פעמים. אתם מבינים? פעם אחרי פעם. כמו 8 ימי חנוכה. נר אחרי נר, מוסיף והולך. לנסה את העולם הזה זה לא פשוט. להתרום, אתם מבינים, לנצח במלחמה ברמה הפיזית, זה יחסית עוד קל. אבל התפקיד של חנוכה, התפקיד של הנשיאים, התפקיד שלנו, זה להיות מוסיף והולך מיום ליום, להוסיף אור, להוסיף התנסות, להוסיף התרוממות, לקחת את כל הגוונים של העולם הזה, עם כל הבעיות שלהם, ולאט לאט לרומם אותם. אז זה מה שאנחנו קוראים בחג החנוכה, זה מה שאנחנו קוראים בימי המלחמה, כל יום. אבל יש דבר שכן משתנה מיום ליום. השמות של הנשיאים. תראו איזה שמות יש לנשיאים. המקריב ביום הראשון מי? נחשון בן עמינדב למטה יהודה. נחשון, מישהו, כן? מי שפרץ את הדרך שם בקריאת ים סוף. נחשון. פורץ הדרך. ביום השני, נתנאל בן צואר. נתנאל. כמעט כל השמות של רוב, של כל הנשיאים, כמעט, הם סביב האל, נתן אל. הקדוש הוא נותן לנו מקום להתקדם. ביום השלישי, אליאב בן חלון. האל שלנו הוא לא רק נותן לנו, גם האבא שלנו, הוא האב שלנו. ביום הרביעי, אליצור בן שדאו. אליצור, צור זה חוזק. האל הוא החוזק שלנו. ביום החמישי, שלומי אל. שלומי אל. האל נותן לנו לשלום. ברצ סוגריים, יש דעות ששלומי אל בן צורי שדאי, זה הנשיא שפישל עם המדיינית שם, עם פנחס, והוא כוזבי בצור, כן, שהוא הנשיא לבית אב לשימוני, שפנחס שיפד אותו. אבל פה בכל אופן הוא שלומי אל. הקדוש הוא דורש לו שלום. מעניין אגב שהשם שלומיאל הפך בעברית לכינוי לחסר מזל. זה לקוח מיידיש, שליימייזל. שליימייזל ביידיש זה כאילו בלי מזל. זה שכזה מושג שלומיאל. שמעת, מכירים את המשפט סחי כזה? שלומיאל. וואה, אתה שלומיאל אתה. כאילו זה באמת מעיד בעיקר על מי שמשתמש במשפט הזה. שאתה שלומיאל. זה מראה שהוא באמת זקן. אבל מכל מקום, שלומיאל זה, יש אל. הקדוש הוא שנותן לנו שלום. ביום השישי, אליסף בן דאואל, אליסף, קדוש ברוך הוא מוסיף לנו. ביום השביעי, אלי שמע, בן המיעוד, קדוש ברוך הוא שומע אותנו. ביום השמיני, גמלי אל, בן בדעצור, קדוש ברוך הוא גומל איתנו חסד. ביום התשיעי, אבי דן, בן גדעוני. הקדוש ברוך הוא דן אותנו. ביום העשירי, אחי עזר. פה זה לא אל, זה האח שלנו עוזר לנו. הקדוש ברוך הוא לא רק אבא, הוא גם אח. תומך בנו, עוזר לנו. ביום 11, פגי אל. כן, לפגוע בתנך זה להיפגש, לא לפגוע במשמעות השלילית, נכון? והפגע במקום וילן שם. האל פוגע בנו, האל כאילו נפגש איתנו. וביום 12, אחירה בן עינן. אז אל דורשים, אחי רע, לא רע, אלא רע. הקדוש ברוך הוא רע שלנו. אח שלנו. כמובן, זה גם פה, צריך פה להעמיק בכל שם. אבל הרעיון הוא, אם אני מסכם פה את הדברים, ימי החנוכה זה ימים של התנסות. התנסות של התרוממות. לקחת את המציאות החומרית ולרומם אותה למציאות הרוחנית, להוסיף אור. וזה נעשה על ידי הנסים. חוזרים פעם אחרי פעם. כי לכל שבט, לכל אדם, יש את המסלול ההתנסות שלו. מסלול ההתרוממות שלו. יש את אלה שצריכים שהשם יפגע בהם, יש כאלה שהשם ירע שלהם, יש כאלה שהשם ישמע להם, יש כאלה שהשם ייתן להם. בסדר? כל אחד עם המקום שלו. אבל זה הולך לאט לאט ומתרומם. כל המציאות כולה הולכת, וזה הדרך לצאת למלחמה. אם זה נסיעה המלחמה, זה לא סתם בחנוכה. זה חג הגבורה, חג האור. זה לא סתם גבורה. בשביל המלחמה הזו, אנחנו צריכים שני דברים. א', להבין שהמלחמה הזו היא לא רק מלחמה במשמעות הפיזית. יש כאן זהות תרבותית, יהודית, רוחנית, שהיא בעצם השורש של הכל. קשה לפספס את זה במלחמה הזו. מלחמת דת, מי שלא קלט את עדיין את הסיפור פה, אפילו ברמה הפשוטה ביותר. אם הוא לא מבין את זה, שילך לדבר עם החמאס ויבין מה קורה לאלה שחושבים שלא, החמאס, הם בסך הכל רוצים שקט וכסף ואפשר להכיל אותם ולעשות את המזרח תיכון חדש. לא, מלחמת דת, זה הדבר ראשון. ולכן גם כשינצח אותה, אתה צריך לברר את הזהות הרוחנית שלך. הדבר נוסף שאמרנו, שזה לוקח זמן. להתנסה, להתרומם, זה לוקח הרבה זמן. 12 יום, 8 ימים, בקצב של צו. המלחמה הזו, במובנים מסוימים, בקצב של צו. זאת אומרת, זה תהליך ארוך, גם שהמלחמה עצמה תסתיים, בגלי ההדף, וכל ההשלכות שיש למלחמה הזו, זה משהו שעוד יהיה לדורות. וכל הדברים הללו, בחנוכה, מוסיף והולך. הם ינסו אותנו, ירוממו אותנו, ובעזרת השם אנחנו נזכה להביא את הקורבנות שלנו לבית המקדש. אמן. נעצור כאן.